כאן תרבות.
בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות.
מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע, אשר בחופשה היום. אפשר להזין לתוכנית ב-104.9 ו-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, כמובן גם ביישומוני ההסקטים. איתנו באולפן המפיקה שלנו תמר בנימין, על הביצוע הטכני שרון לרנר, שלום לכם. השבוע אנחנו עומדים לציין את יום העצמאות, כרגיל בשבועות האלה ובכלל בתקופה הזאת של השנה, אנחנו שואלים את עצמנו שאלות על זהות לאומית וזהות אישית, מי אנחנו בכלל. השנה יום העצמאות מתרחש זמן קצר אחרי שידור הסדרה דור 1.5 בכאן 11, שלושה פרקים דוקומנטריים, על הילדים והילדות של המאגרים ממדינות ברית המועצות לשעבר, שהגיעו לכאן בשנות ה-90, היום האנשים האלה, הילדים האלה הפכו להיות אנשים מבוגרים, חלקם מורים בעצמם, לילדים שהם צברים, נולדו כאן בארץ. הסדרה הזו מנסה להבין את ההורים שלהם, את הטראומה של ההגירה, את ההתבגרות שלהם עצמם בתוך הבתים שלהם, שהיו איים של תרבות אחרת בתוך מדינה שלא ידע כיצד לקלוט אותם, ואת הטרגדיות של הקהילה הזאת, בין השאר הפיגוע היום במועדון הדולפינריום. אז לקראת יום העצמאות ובעקבות הסדרה הזאת, אנחנו היום נעסוק בדור 1.5 בתוך עולם הכתיבה. אנחנו נדבר היום עם שניים המרואיינים בסדרה הזאת, לב קוגן ולובה לאור, שסיפורים קצרים שלהם ושל אחרים בני דורה מהווים את הבסיס להצגה הדוקומנטרית סיפור וחצי, שעלתה לאחרונה בתיאטרון מלן, כי פשוט סיפורים קצרים שהם כתבו על ההגירה שלהם, על ההגעה שלהם לארץ, שהפכו להצגה. אנחנו נדבר גם עם המשוררת, המתרגמת והסופרת ריטה קוגן על הספרות שבני דור 1.5, בהם היא עצמה כמובן, כותבים בישראל, אבל גם על הקשר של הספרות הזאת לספרות שכותבים בני הדור הזה בכל העולם, כיוון שההגירה הזאת מברית המועצות לשעבר, בשנות ה-90 מן הסתם לא הגיעה רק לישראל. אבל נתחיל עם אחת מיוצאות הסדרה, המשוררת אלכס ריף, שהיא מנכ"לית עמותת לובי המיליון למען זכויות דוברי הרוסית בישראל. רגע חזק מאוד בפרק השני של הסדרה הוא זה שבו אלכס ריף יושבת ליד אמא שלה וקוראת שיר שהיא כתבה, שבו השורות, אמא שלי לא עבדה בניקיון, אמא שלי הייתה זונה. השיר הזה נקרא חלום חוזר, והוא מחייב אותנו השם הזה לתהות האם צריך לקרוא בו כפשוטו, או שצריך לעצור לרגע ולהבין את הדברים לעומק, וזה רק אחד מהשירים שאלכס ריף כתבה על ההגירה שלה ועל המשפחה שלה. שלום אלכס ריף.
שלום יובל.
אני רוצה אולי שנתחיל ישר, כדי להבין על מה אנחנו מדברים, בקריאה של אחד מהשירים שלך שעוסקים בדבר הזה, ברשותך.
זה נקרא את המשחקים שלנו. אמא מתחבאת, ואני מחפשת את השעות בכל רחבי הגן. הסורגים עדיין אדומים. את הרצפה בבית הספר התיכון אורס לייבוביץ' עדיין צריך לנקות. אמא ואני להטוטניות, גוזרות יחד אלפי גומיות תעשייתיות. ב-3,000 חתיכות נקנה לך יומן של הספייס גרל. ב-10,000 תוכלי להיות רקדנית ג'אז בחוג במתנס. עכשיו אמא קוסמת, ואני אסיסטנטית שלה. היא עושה הוקוס פוקוס, אני נהיית קטנטנה, והנהג מרשה לי לעלות חינם לאוטובוס. משחק אחרון, אני בתפקיד האחות. מרגיעה בקשר לדקירות בלב, בודקת שהנשימות שלה סדירות. מבטיחה. שאם לא עובר בתוך 20 דקות, מתקשרים לרופא. אמא לא רוצה. היא אוהבת אותנו ככה. קרובות.
זה מאוד יפה, כי בעצם הדבר הראשון שאתה רוצה להגיד זה, איך זה מסתיים במין תחושה כזאת שהילדה היא המבוגר, אבל בעצם גם האמא כאן היא המבוגרת, ומן הסתם כולנו בעצם משחקים את המשחקים האלה, נכון? עם ההורים שלהם, עם ההורים שלנו, שבהם לא ברור מי המבוגר ומי הילד.
אני חושבת שזה נכון, אבל אני חושבת שהעלייה, הגירה, מעצימה את זה מאוד. אני כל הזמן מספרת שאני הפסקתי, ברגע שעליתי בגיל 5, הפסקתי להיות ילדה, ובעצם התפקידים התהפכו. אני נהייתי האימא של ההורים שלי בכל נושא, החל מקשר לחברת פלאפון ולחתום על חוזה של דירה ראשונה, ואחר כך אפילו מול המורה, כן, כאילו האוטוריטה הזה, אתה מביא את ההורה שלך לשמוע מול המורה שלך, אז אתה מתרגם, אתה יכול לתרגם מה שאתה רוצה.
זה, יש בזה משהו נוח. כן,
וגם מורכב, כן, מורכב, ההורים שלך באמת נהיים תלויים, חרשים אילמים ברגע אחד, תלויים בך באופן מלא.
אולי בגלל...
אתה צריכה להיות ילדה.
אולי בגלל זה גם השיר הזה יש בו משהו קצת קסום, משהו קצת פנטסטי. היכולת הזאת לברוא עולמות, היכולת הזאת לשים את אמא שלך בתוך עולם שבו היא לא חלשה, שבו היא קוסמת, שבו היא להטוטנית, שבו אתם עושות דברים ביחד, שבו אין את, את, אין את, את, את החומה הזאת שמן הסתם ההגירה שמה ביניכן.
אני חושבת שזה איזושהי קשת כזאת של תגובות בין לנסות ולשים את זה במקום קוסמי, כן, אני זוכרת שבית הספר שאימא שלי נקטה עד היום זכור לי כאיזה ממלכה קסומה שהייתי מגיעה ומוצאת מחברות עבודות של תלמידים ומחכים ועפרונות ומצערת על הלוח, באמת זה היה נפלא לילדה בת שבע, ומצד שני באמת המקום הזה כמו השיר חלום חוזר שאני בעצם משווה בין אימא שלי לבין זונה, זה גם מקום של ביקורת, שככה גם בסדרה אני מאוד מדברת ושואלת אותה, אבל למה לא ביקשת עבורך עתיד טוב יותר? למה לא ניסית לצאת מהניקיון? כן, אמא שלי מהנדסת, כמו סיפורם של הרבה מאוד ישראלים דוברי רוסית, לא הצליחה להיקלט במקצוע שלה. וכילדה, זה הסתכלות שהיא בין לעשות ככה לראות את זה כחלום, לבין להתבייש, הרבה מאוד שנים מאוד התביישתי, ואחר כך מגיע הכעס, אבל למה לא יצאת מזה?
אני רוצה לשאול אותך על הבושה הזאת ועל ההסתייגות הזאת והניעור הזה של הרוסיות או של התרבות הזאת או של השפה, הרבה דברים שאת מדברת עליהם בסדרה, את מספרת בעצם שהשירים האלה שאת כותבת הם חלק ממשהו יותר גדול שקרה לך בשלב די מאוחר של החיים, כי כשאת הגעת לישראל ניסית להיות מאוד מאוד ישראלית, כמו שמן הסתם הרבה מאוד ילדים למאגרים מנסים לעשות כשהם מגיעים לארץ החדשה, ובאיזשהו שלב, את אומרת, את עושה איזה צעד אחורה, בחזרה אל המקורות, והשירים האלה הם חלק מזה בעצם.
נכון, יותר מזה, השירים האלה הם התיקון שלי בלדבר עם ההורים שלי. כמו הרבה מתאים ישראלים דוברי רוסית, בבית שלנו לא דיברו. בטח לא על רגשות, בטח לא על מה אנחנו עוברים. והכתיבת שירים האלה הייתה דרך שלי לדבר עם ההורים שלי על הדברים האלה. עד היום אני חייבת להגיד, זאת אומרת, זה לא דברים שהם נפתחים סביב שולחן השבת, לא שיש שולחן כזה, אבל באופן כללי כן, כמי שמגיע ממדינה טוטליטרית שדת הייתה מחוץ לחוק, זה ככה אחד הדברים שבאמת לא היה. אז אני השתמשתי בשירים כדי לדבר, וכשהקראתי לאמא שלי את השירים, זה היה כשהם התפרסמו בעיתון, כאילו הייתי חייבת, ואז זה פתח שיחה, ואפילו הסדרה, כן, שאני ואמא שלי מתראיינות בה. הרבה מאוד אנשים פונים אלינו מאז, באמת מאות, כותבים לנו כל הזמן כמה זה חוויה ממש טיפולית עבורם, כמה הם ראו את עצמם על המסך, וזה היה, והם ראו את הסיפור שלהם, והרבה אנשים אפילו ברמה טריגרית, כן, זה הטריגרי, זה פתח להם טראומות עבר, יש אנשים שכותבים שהם לא מצליחים לצפות בזה מרוב הטריגר, אבל לי זה היה טיפולי לעשות את זה, זאת אומרת, גם כאחת היוצרות, אבל כמובן כאחת הדמויות, לשבת עם אמא שלי ולדבר על זה, זה משהו שלא דיברנו עליו מעולם.
אז למה היא צריכה, למה היא צריכה באמת את השירים? למה היא צריכה את הדבר הזה? כי אני חייב להגיד לך שכצופה, כשאני רואה אותך יושבת ומקריאה את השיר הזה לאמא שלך, שזה שיר, אולי היא לא שומעת אותו בפעם הראשונה מול המצלמה, אבל זה שיר עדיין מאוד מאוד טעון.
היא עדיין מתכווצת, נכון?
היא מתכווצת, אבל היא לא תוקפת אותך, היא שומעת את מה שאת אומרת. לכאורה נראה כאילו לגמרי יכולת לדבר איתה על זה.
יש לי שיר ככה שאני פותחת איתו את הספר, אולי אני אקריא כמה שורות ממנו, וזה יבהיר הרבה את השאלה שלך, והוא הולך ככה. ילדת אותי ונעלמת. העלמת נפשך ממני, הפכת חומה של חרדות יומיום ואהבה קפוצה. ואני גיששתי אחרייך, במבושי תמונות, בחרוזים בעיפרון של אהבת מולדת, בבוא הקטליונים, קשיחות פשטן שמלות, בשחור מבט של אהבת ילדות נכזבת. חזרתי בשבילך לשפת אמי, לשם אמך, ברחתי מפני ביעותייך, לקחתי על עצמי את כל הגשמותייך, ולא עצרתי לבקש בנקירותייך, אותי. ואם אשאל אותך היום, את תספרי? כמו לא עברו בינינו שלושת עשורי שתיקה, כמו לא קראתי סודותייך בספרי המלחמה הארורה ההיא, תרצי לתקן ותישארי מתוקנת, ולא תקראי.
אז מה בעצם זה אומר? מה...
זה אומר מערכת יחסים מאוד ארוכה של, של חוסר יכולת לדבר. ההורים כן. שלנו גדלו כילדי מלחמה, בבית שלהם בכלל לא היה שיח, כן, זה הורים ששרדו, סבא שלי שרד את הגולגים של סטלין, סבתא שלי איבדה את בעלה הראשון במלחמה ורעבה ללחם וחלתה באבקואציה. זה היו בתים מאוד קשים ולא דיברו בהם. ואמא שלי לא ידעה, לא יודעת, גם אני לא יודעת כל כך איך לדבר. זה איזשהו מנגנון, זה כמו ללכת לפסיכולוג, זה מנגנון כפוי שמאפשר לנו לדבר, אז אני השירים מאפשרים לי לדבר.
מה הם אמרו המשפחה שלך כשהם שמעו לראשונה את השירים האלה? זאת אומרת, אני מבין שקשה לדבר, אבל אני בטוח שהייתה תגובה כלשהי.
כמובן, אז אני מספרת את זה בסדרה, שאני כשבאתי לאמא שלי וקראתי לה את השיר הזה בידיים רועדות, אז סיימתי לקרוא, ואז שאלת אותה, הבנת? והיא אמרה, כן, ומאז לא דיברנו על זה שוב.
מה את אומרת?
זאת איזו הבנה שבשתיקה, וזה, אגב, מה שאמרת בצורה מאוד יפה, זה שאימא שלי ישבה מולי והקשיבה ודיברה, זה פריבילגיה ששמורה לא להרבה אנשים, לקח לי הרבה זמן להבין את זה. היכולת שלה לתת לי לפתוח את הסיפור הזה ולדבר אותו, היכולת שלה לשבת איתי על המסך הזה, ככה אחרי הרבה שכנועים, כן, מאוד לא ה-safe zone שלה, מאוד לא פקלות, ולעשות את זה, ואותו דבר אגב גם אחי. בפרק השלישי אני מדברת גם על אחי, בצורה מאוד פתוחה ומאוד אישית.
נכון.
גם עליו יש לי שירים, שאני מספרת את הסיפור שלו.
את יודעת, אני חושב על זה שהשירים שלכם לחלוטין מדברים על הדברים האלה, אבל הרבה מאוד אנשים שאינם מאגרים ממדינות, מהמדינות דוברות הרוסית, מזדהים איתם. זאת אומרת, את יודעת, קשר השתיקה הטראומטי הזה, הוא לא, הוא הרבה ישראלים שותפים לו, הרבה ישראלים שעדיין סוחבים את השתיקה של... של ניצולי השואה או של ה, או, או את המנגנון הזה ש על זה לא מדברים. זאת אומרת, הרבה מאוד ישראלים מזדהים עם השירים שלך גם אם לא עברו את החוויות שלך.
הרבה מאוד גם כותבים לנו, גם בעקבות הסדרה וגם בעקבות השירים. אני חושבת שזה, אגב, זה אחת הסיבות שאנחנו פועלים היום בלובי המיליון, בעמותה שאני מובילה לקדם זכויות וצרכים של ישראלים דוברי רוסית. בתוך ההבנה הזאת שזה שעשו טעויות עם העלייה שלנו, וזה שעשו אותה עם כל עלייה אחרת, לא אומר שזה צריך להמשיך ולקרות. עכשיו מגיעה עלייה מברית המועצות לשעבר, מאוקראינה, מרוסיה. יש לנו הזדמנות לתקן, יש לנו הזדמנות לפתוח עבורם את הדלתות, יש לנו הזדמנות לא להשחיר, להכיר אותם, לא רק לבקש מהם להפוך להיות ישראלים, כי זה יקרה אם נרצה בכך או אם לא, אלא להבין אותם ואת התרבות שלהם ומי הם, ואנחנו יכולים לעשות את השינוי הזה, בגלל זה אנחנו פועלים.
אני רוצה לשאול אותך, מעבר לעובדה שאת כותבת על הגירה, עד כמה התרבות הרוסית, התרבות של ברית המועצות, כי את בעצם מאוקראינה, נכון? את בכלל לא מרוסיה,
נכון,
אנחנו אומרים רוסית, 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 ואנחנו כבר יודעים היום, בלית ברירה, בגלל השבוע החודשים האחרונים, שאוקראינה ורוסיה זה לא אותו דבר, אבל אני אומר את זה כאיזה שם גג כזה, של התרבות הזאת של ברית המועצות, עד כמה הדבר הזה עדיין נוכח בשירים שלך? במה זה בא לידי ביטוי מבחינתך?
קודם כל זה בא בידי ביטוי במסורת, כן? יש לי שירים למשל על הנוביגוד, על מה זה היה הנוביגוד מבחינתי, איך הוא חג שמצד אחד מסמל את כל היופי בילדות שלי, ומצד שני הוא מסמל את הקריאה, את הפיצול הזה, שהיה לי בין הבית לבין החוט. אני כותבת הרבה על סבתא שלי, שהיא גם הייתה טריגר, או נגיד המוות שלה היה טריגר לתחילת הבירור הזהותי שעברתי, על כמה, אתה יודע, הייתה ממש סבתא שגידלה אותי, כשההורים שלי היו בכמה עבודות, ולא היו בבית, ומצד שני, היו בינינו תהומות, לא הצלחנו לדבר, דיברנו בשתי שפות, שני עולמות, והפספוס הזה, הדבר הזה שהגירה קורעת אותך מהבית, זה משהו שילווה אותי כל החיים, ומצד השני, הרצון לחזור למוזיקה, לשירים, לסיפורים, לתרבות, ליהדות, למורשת יהדות ברית המועצות, כל כך חזק, היום, אחרי שאני מרגישה שבאמת עשיתי איזו השלמה בין הישראליות לרוסיות שלי, כן, קוראים לזה סיסמה, כי באמת זה, אני לא רוסייה, זה מורכב, אבל היום אני מרגישה באמת שייכת, כי אני מרגישה שאני מתקבלת עם הסיפור המורכב שלי, שאני כבר לא צריכה לבחור, כמו שבחרתי בין זה לבין זה, אלא שאני גם וגם, ואני פועלת כדי שישראל תהיה יותר רב תרבותית ויותר פתוחה לכלל התרבויות, כדי שאני אוכל באמת להרגיש בבית כמו שאני.
אני רוצה לשאול אותך, מאוד מפתה לקרוא פשוט את השירים האלה כאוטוביוגרפיים, אבל אנחנו תמיד צריכים להיזהר מזה, יש עכשיו זרם חזק של אוטו-פיקשן וספרות שנשענת על הזיכרונות, עד כמה כשאת כותבת, את רוצה לכתוב, את באמת רוצה לכתוב זיכרונות, את רוצה לכתוב דברים אוטוביוגרפיים, ועד כמה את מרשה לעצמך, את יודעת, את קוראת לשיר חלום, את ישר מערערת לנו, את אומרת, גם לקורא, את אומרת, בסדר, זה אוטוביוגרפי, אבל אל תשב בנוח בקורסה שלך ותקרא את זה ותחשוב שאתה יודע מי אני.
זאת שאלה מעולה, זו שאלה שתמיד לא שואלים, כותבים, כמה ממה שאת כותבת הוא 100% אמת. תראה, בגלל שהכתיבה שלי היא באמת, היא טיפולית עבורי, זאת אומרת, אין ספק שזה לא סתם אני כותבת כדי לכתוב שירים. אז בגדול זה הסיפור שלי. כמה אני יודעת להגיד שהוא 100% אמת, וכמה כבר הוא פרי הדמיון שלי, וכמה אני הגדלתי ועשיתי וזזתי ודיאקתי, זה כבר לי אפילו קשה להגיד. זאת אומרת, לפעמים אני באה ואני שואלת את אמא שלי, אמא, תגידי, זה באמת קרה? כי אני כבר לא בטוחה, כי אני בטח לא זוכרת דברים מברית המועצות, אני מחקתי הכל, וגם השנים הראשונות בארץ, הרבה מאוד מטושטש, שבאמת זה הייתה תקופה הישרדותית קשה כזאת.
נשאר עם התהיות, זה בסדר גמור, להישאר מבולבל זה מעולה. אני רוצה לשאול אותך, סליחה, לסיום, הזכרנו את הדבר הזה, ואני תוהה עד כמה המצב הנוכחי ברוסיה ובאוקראינה, בא לידי ביטוי היום בקרב דור 1.5, עד כמה הדבר הזה משחזר אולי את התחושות האלה, מחזיר טראומות של העבר, מחזיר חיכוכים אולי, אני להפך, מאחד, עד כמה הדברים האלה עדיין נוכחים?
אז אני אגיד משפט, ואז אני אקריא שיר לסיום. מה שמאוד יפה היום, זה שקודם כל, מבחינתי, מדינת ישראל התאחדה בסולידריות מאוד גדולה לקליטת העלייה הזאת. לפחות בחודשיים הראשונים, זה היה באמת מקצה לקצה. אין ספק שזה קורה לנו את הלב. מבחינתנו זאת מלחמת אחים, זה שובר, ואני, כמעט כל חברה שלי יש לה חבר או קרוב משפחה באחת המדינות. וגם לי, אחי כבר שנתיים גר ברוסיה. אז מצד אחד ככה הלב עם אוקראינה, ומצד שני גם יהודי רוסיה במקום מאוד מורכב. זה מספר ככה בזעיר אנפין בכלל את הסיפור של העלייה הזאת, את הסיפור שלי ושל אחי. אז אולי אני אסיים בזה.
אוקיי, אז תקריא לנו את השיר על אח שלך באמת?
כן, בדיוק בזה. לשיר הזה קוראים אחים. אני הייתי בת 5, אתה בן 14. אני הגעתי ליום הראשון בגן בסמלת תחרה לבנה ופפיון אדום. לך עשו בלילה הראשון בפנימיה מבחן שתייה. כוס וודקה עד התחתית. אני ציירתי יולקות עם מגן דוד, אתה ציירת דיוקנים של ערפדים. אני למדתי כשרות סביב שולחן השבת, ואתה על שולחן ניתוחים. לא היינו חברים. ניסינו ללכת מכות. דיברנו בשפות אם חלוקות. לאף אחד מהחדרים שלנו לא היה מפתח, אף אחד מאיתנו לא הביא הביתה בני זוג להראות להורים. החדר שלי נכנסת לעתים רחוקות, בחדר שלך ראיתי קבוע בגניבה נשים בסרטוני מחשב. כשרציתי למות בצבא, לא ידעת. כשהיית לבד אחרי פשיטת הרגל, לא באתי לבקר בדירת החדר שלך. אחים, עד היום אנחנו מתווכחים את מי אמא אוהבת יותר.
הוא גם קרא את זה מן הסתם.
כן, כמובן. אתה יודע איך הוא הגיב?
לא, תספרי לנו.
כן, זה באמת היה ככה.
אנחנו מסיימים עם שיר של מיכאל טניץ', נכון? שאת תרגמת ואיבדת ביחד עם שמואל זלצר, מוזיקאי שמואל זלצר. חתול שחור, ספרי לנו, תגידי לנו מילה על השיר הזה.
זה באמת שמואל, הוא המתרגם והאבא של כל הפרויקט הזה. היה לנו איזה ליין קצרצר של לקחנו שירים סובייטים מברית המועצות, תרגמנו אותם, שרנו אותם בשתי שפות. זה שיר נורא כיפי כליל על חתול, שהוא עכשיו נהיה האיש הרע של השכונה, והכל יוצא עליו. אתה יודע, הרבה בברית המועצות זה אליגוריות, זה דימויים לכל מיני דברים אחרים. אז זה החתול הרע שמוצאים עליו את כל העצבים של כולם, כשבעצם הוא לא עשה שום דבר על אף אחד.
זה כמובן אף פעם לא מפסיק להיות רלוונטי. אלכס ריף, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לך, יובל.
להתראות. אנחנו עם תוכנית מיוחדת לקראת יום העצמאות ובעקבות הסדרה דור אחד וחצי בכאן 11 שעוסקת בסיפור של ילדי העלייה מברית המועצות לשעבר בשנות ה-90 ועל הזהות הלאומית של כולנו בעצם, הרי כולנו הושפענו מהדבר הזה. הרבה מאוד עלו לכאן, אבל הרבה מאוד גם הגיעו משם למקומות אחרים. בכל מקום בעצם ניתן למצוא את בני הדור הזה, דור אחד וחצי להגירה מברית המועצות לשעבר, בטח בעולמות של הכתיבה. חלקם כותבים ברוסית, חלקם בשפות של המדינות שאליהן הגיעו, גרמנית, עברית, אנגלית, מה לא בעצם. אנחנו מנסים להבין עכשיו את הקשר הזה, אם יש בכלל קשר כזה, בין בני הדור עם ריטה קוגן, שהיא סופרת, מתרגמת, משוררת, שכתבה את ספרי השירה, רישיון לשגיאות כתיב וסוס בחצאית, ויצר את ספר הפרוזה, ארץ סלע. שלום ריטה קוגן.
שלום יובל.
בואי נתחיל עם הספרים שלך, ועם ההשתייכות שלך בעצם, את לא יודע אפילו, העניינים של הגדרה עצמית זה דברים מסוכנים, האם את מרגישה חלק מדור אחד וחצי בכתיבה שלך?
טוב, אז דור אחד וחצי זאת בסך הכל הגדרה סוציולוגית, נכון?
כן.
כי אנחנו מסתכלים על איזשהו פלח אוכלוסייה בגילאים מסוימים, כאשר מדובר בגילאי הילדות וגילאי הנעורים, שהגיעו לכאן לאחר התפרקות ברית המועצות, וגם כאן התאריכים הם קצת נזילים, זה יכול להיות החל מסוף שנות ה-80, וככל הנראה עד תחילת שנות ה-2000, נכון?
כן, משהו כזה.
לבערך התאריכים, אז אם אנחנו נסתכל על הנתונים היבשים, אז אני משתייכת לפלח אוכלוסייה המדובר.
אז בואי נרטיב את הנתונים, הרי כשאנחנו מדברים על כתיבה, אנחנו מדברים על הרבה מאוד מאפיינים, על כתיבה של דור אחד וחצי, אנחנו מדברים על שפה, אנחנו מדברים על נושאים, אנחנו מדברים על מבנים לפעמים, לפעמים פשוט המבנים מהדהדים יותר את התרבות שממנה בני הדור הזה הגיעו, זאת אומרת, יש הרבה מאוד מאפיינים שאולי אפשר להגיד, אוקיי, זה, אנחנו רואים את ההבדל בין זה למה שמישהו בין אותו גיל, שלא עבר את החוויות האלה, הכותב בישראל.
כן, זה נכון. לפחות הכותבים שאני אתייחס אליהם, וגם בכתיבה שלי, יש הרבה מאוד נושאים של מעבר בין מדינות, וגם מעבר בין זהויות, לעתים בעבר בין שפות, כאשר הדבר הזה משמש הרבה פעמים כרקע להתרחשויות. כלומר, אם אנחנו נתבונן על כתיבה שהיא מאוד ישראלית, אז הרבה פעמים הרקע זה איזושהי, או יכול להיות קיבוץ, יכול להיות איזושהי משפחה בורגנית בעיר במרכז הארץ, אז כאן הרקע אצל הכותבים האלה, הרקע כמעט, הרבה פעמים הוא מעבר באמת מברית המועצות לשעבר, המעבר יכול להיות לישראל, לארצות הברית,
בספר שלך זה ממש...
על הרקע הזה מתרחשות העלילות, נרקמות העלילות.
בספר שלך לא רק על זה, על הרקע הזה נרקמות העלילות, אלא גם ספר, אף שהוא בנוי, אף שהוא מורכב מסיפורים קצרים ונובלה, הוא בעצם כרונולוגי קצת.
כרונולוגי.
זאת אומרת, למרות שהסיפורים הם מאוד מאוד שונים זה מזה, וכל אחד מהם עומד בפני עצמו, הוא מתחיל שם ומגיע לכאן, ויש באמצע את העלייה, ואז את ההתרגלות לחיים כאן, ואת מה זה אומר להיות. זאת אומרת, אפילו שהסיפורים מנותקים זה מזה, בעצם הם כרונולוגית הולכים.
כן, זה מעין משחק ספרותי, זה שעשה אותי, כן, אני צריך הכל לשחק, זה כיף, ושעשה אותי להרכיב מזה איזשהו תצרף, שבסופו של דבר גם אפשר לקרוא בו כרומן, זו איזושהי בחירה של, שהיא נשארת אצל הקורא, וכן, וכמו כן, כל סיפור גם מובן בפני עצמו לגמרי.
אז מי באמת, מבחינתך, את רואה פה איזה מישהו שמשתייך לצידך על המדף הזה?
אז קודם כל חשוב לי להזכיר סופרת וסופר ישראלים שהם גם שייכים לאותו דור אחד וחצי המדובר. אז הראשונה היא מילה קידר שספרה גשם עוסק, שהגיבור של ספרה גשם הוא בדיוק בין הדור הזה, והוא נע בין השפות, והעלילה של הספר היא גם עלילה קצת דיסטופית, כי מדובר ב... בדרך של גשם על כל המשמעויות שכוחות בכך, במיוחד בישראל. הספר השני הוא, הגשם יצא, אני חושבת, לפני כשש שנים, אני מקווה שאני לא טועה, ערך אותו דט וולקשטיין, והוא יצא בפרדס, נדמה לי. והספר הנוסף, שקראתי אותו לאחרונה, והוא יצא, אני חושבת, משהו כמו שנה האחרונה, זה ספר של רמי מרק רום, שנקרא למה כל זה נכון, אני חושבת שאני לא טועה נכון. אז, וזה ספר שיצא בידיעות, ברכה של סלין סייג, והוא ספר שגם שם הגיבור הראשי של הספר הוא גם מאגר, ושוב אפשר לשייך אותו לאותו דור אחד וחצי, והדמות הזו הולכת וחוקרת את הסביבה שלה, כי הוא גם חוקר, הוא חוקר במשטרה, חוקר האלמות של אדם אחר, שגם הוא מאגר, ועל הדרך הוא פוגש המון דמויות, ויש שם גם עלילות שהן ארספויטת לחלוטין, יש שם דמות מאוד מעניינת שהיא מעתיקה בכתב יד, את חטא ועונשו של דוסטויבסקי, אבל זה ממש על קצה המזלג. אז אולי שני הסופרת וסופר אלה, הם קרובים אליי בתפיסת הדבר שלה.
הדברים שהם קצת מהדהדים, הם לפעמים התחושה הזאת של התלישות, שהיא לא רק נובעת מהתנועה, מההגירה, אלא באמת מההתרחשות שאתה לפעמים לא מוצא בה את הידיים ואת הרגליים, נגיד הספר שהזכרת, לפעמים יש תחושה מאוד פנטסטית בו, וזה באמת אתה מאבד קצת הרגליים, בדומה אולי למה שאתם עברתם. והדבר השני שאולי מאפיין את חלק מכם, זה באמת השפה השבורה הזאת, זאת אומרת...
אז אני לא יודעת לגבי השפה...
כן, אצלך זה פחות מובהק.
זה פחות מובהק, להפך, אני, כמו שאני משחקת עם הפורמט, אני גם אוהבת לשחק עם השפה, אצל רמי מרקום, אגב, זה בשביל מה כל זה, הצלחתי, עשיתי גוגל תוך כדי שאנחנו מדברים.
ספר נהדר.
כן, ספר ממש ממש נהדר, אני ממליצה לקרוא את שני הספרים. אצלי עניין השפה הוא קצת אחר. אני תופסת, אצלי השפה היא עניין אסתטי, היא בחירה אסתטית, והיא גם בחירה משחקית. אני אוהבת להתחקות אחרי ז'אנרים שונים, דווקא בספרות העברית, וזה מעניין אותי לשחק עם זה, מעניין אותי להרבב בזה, אבל זה, אני חושבת שהמשחקיות הזאת נובעת באמת מאיזושהי, משהו שהוא בבסיס שלו שבור, בבסיס שלו הוא פחות טבעי.
יש אנשים שבחרו במשהו אחר לחלוטין. זאת אומרת, הם אמרו, אנחנו לא רוצים לכתוב בשפה השבורה, אנחנו לא רוצים לשחק בעברית, אנחנו לא רוצים את כל הדבר הזה, אנחנו רוצים לכתוב ברוסית. בני הדור שלכם, שהחליטו לא לשחק במשחק המקומי, הם עדיין כותבים עבור קהילת קוראי הרוסית בארץ ובמקומות אחרים.
ובעולם.
כן?
בוא נזכור שהיום אנחנו מדברים על הדיאספורה, דוברי הרוסית היא ככל הנראה אחת הגדולות, שיש היום בעולם, והיא גם הולכת וגדלה כנגד עינינו, בעקבות המאורעות הקשים של מלחמה באוקראינה, והרדיפות הפוליטיות ברוסיה עצמה. אז שני יוצרים שהייתי רוצה להזכיר אותם, אחד מהם חי בארץ, והוא פרופסור באוניברסיטת חיפה, הוא סופר מאוד מאוד מוכר שם, ולא מוכר כאן, שמו דניס סובולב, וממש השנה, או בסוף שנה שעברה, או תחילת השנה הזאת, יצא לו רומן נוסף שנקרא ברוסית פסקרישניה, בעברית זה לקום לתחייה, התחייה, וגם שם הרומן הזה עוסק בין השאר באגירה של גיבורים, אח ואחות מלנינגרד, שמאגרים, שעולים ממוריהם לישראל, אבל ישראל היא בהחלט לא התחנה האחרונה, והרומן עוד ממשיך להסתעף ולהשתנות. והוא כותב ברוסית, והוא מוכר בעולם קוראי הרוסית, והוא גם זכה בלומת פרסים, והוא גם מבחינה סוציולוגית הוא שייך לדור אחד וחצי, והכותב הנוסף הוא אלכסנדר סטסין, הוא סופר אמריקאי שכותב ברוסית, וגם לא יצא רומן חדש ממש לאחרונה, קוראים לו טרויה נגד כולם, טרויה כמו אותה עיר מיתולוגית שהייתה נצורה ונפלה, וגם שם הגיבור הוא נער ילד שאיגר מ ברית המועצות שמתפרקת לפאתי ניו יורק הקשוחה, הגיע לשכונת הקשות, ומשם הוא גם מתגלגל מתישהו לאפריקה.
אז נורא מעניין שאם יש משהו שמאחד את כל הבני הדור הזה, שהם בעצם אפשר להגדיר אותם כילדי המאגרים מברית המועצות לשעבר בשנות ה-90, הם הגיעו לכל העולם. הם חלקם כותבים בשפות שהם הגיעו אליהן, בחלקם כותבים עדיין ברוסית, אבל כולם בעצם, לא כולם מן הסתם, אבל יש קו מאחד, באמת הוא עניין הזה שההגירה, ברגע שהגרת, זה הופך להיות הדבר שמכונן את הכתיבה שלך, ודרכו אתה מפענח את כל, את כל התהליך הזה, כן?
כך זה נראה לפחות על פניו, כלומר, זה, כמו שאני אומרת, זה איזשהו בסיס, זה איזשהו רקע, הרבה פעמים זה איזשהו קומפוסט, שגם אם זה לא ממש מדובר באופן מאוד מאוד ישיר, זה תמיד נפין נוכח שם. אבל מה שחשוב גם לזכור, ההבדל המרכזי הוא בכל זאת, אגב, יש לנו גם סופרת מקומית, בת גילי, שקוראים לה ויקטוריה רויטמן, שהיא כתבה רומן ברוסית על עלייה, וזה אמור, אני יודעת שדיברתי איתה, וזה אמור לצאת לאור גם בהוצאה ברוסיה. ומה שעדיין קובע את קו פרשת המים, מה שמקבע אותו, זו השפה שבה נכתבים הדברים. וזה חשוב מאוד להבין, כי מי שמכירים אותו פה בארץ, ושוב, ההכרה היא כמובן איזושהי יחסית גם מצומצמת או מוגבלת וכו' וכו', אבל זה מי שכותב בשפה העברית, וזה חשוב מאוד לזכור. מי שכותב, בוחר לכתוב בשפה הרוסית, אז הקהל שלו הוא קהל קוראי הרוסית בכל העולם כמובן, אבל זה חשוב וזה שונה. ואני חושבת שהבחירה בשפה, בין אם בחירה מודעת, בין אם בחירה ש... פשוט מתרחשת מכורך איזשהן נסיבות קיצוניות, היא בחירה שקובעת בסופו של דבר גם את טיב היצירה. כלומר, זה לא רק המה, אלא האיך.
אז זה באמת עונה לי על השאלה שהבאה שעמדתי לשאול, אם את לא מתחרטת שאת כותבת בעברית ולא ברוסית, סך הכל זה נשמע כלכלית, הבחירה היותר מוצלחת, אבל זה בהחלט עונה על השאלה. אני חייב לסיום לשאול, איך אפשר להישאר מחובר לתרבות הרוסית ולתרבות שממנה גדלת, כשאת בעצם משתמשת בשפה אחרת, ואת הולכת ונעשית, אני חושב, יותר ויותר ישראלית, ולמעשה חלק מבני דור אחד וחצי בכלל לא קוראים רוסית, אז הם גם לא יכולים להיות מחוברים לספרות העכשווית שנכתבת ברוסית. עד כמה אתה יכול להישאר באמת באמת מחובר לתרבות הזאת, כשאתה לוקח את המסלול האחר?
אני חושבת שזה כל עניין של מה חשוב לך ואיפה אתה שם את הדגישים. אני מעולם לא התנתקתי. אני מעולם לא הפסקתי לקרוא בשפה הרוסית, אז אני לא צריכה להתחבר מחדש לשום דבר, זה תמיד היה אימי. שום דבר לא נלקח.
ואת לא מרגישה שאת מתרחקת?
לא, אני לא מתרחקת, בטח ובטח היום, עם הרשתות החברתיות, ואין סוף מגזני תרבות אונליין, אפשר להזין, אפשר לקרוא, יש... המידע נמצא שם. מי שזקוק לו וצמא לקרוא ולהתעניין, הכל נמצא שם בכל שפה אפשרית. אוקיי, אני לומדת היום שנתיים צרפתית, אז גם היום יש לי גם נפתחים לעוד מקורות של קריאה גם בשפה שהיא חדשה לי.
וגם שם מן הסתם יש בני דור אחד וחצי מברית
המועצות. לחלוטין, גם אני לא, זהו, שם אני דווקא, יש ספרות מאגרים, אבל מארצות אחרות.
טוב, זה נשמע כאילו יש קהילה הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו חושבים, זאת אומרת, אתם חיים כאן בארץ ועשיתם את הבחירות שלכם, את כותבת בעברית, אבל מבחינות מסוימות, בזכות ההתפתחות הטכנולוגית ובזכות החוויות המשותפות האלה, בעצם הקהילה של דור אחד וחצי הספרותית היא גלובלית.
היא גלובלית, ואם כבר, אם התחלת עם זהות, אז אני אומרת שהיום, אחרי שעשיתי סיבוב בכל מיני מקומות, אני שוב חזרתי להיות קוסמופוליטית. כלומר, בעיניי זו הזהות שלי. אני רוצה להיות, כמו שקראו לזה בברית המועצות, הקוסמופוליטים חסרי שורשים, ככה כינו את היהודים, אז חזרתי להיות קוסמופוליטית. כן הם שורשים, לא הם שורשים, זה כבר נתון לוויכוח, אבל אזרח העולם, מה שזה לא אומר בסופו של דבר, אני כשכותבת בעברית, אגב, בצורה לחלוטין מודעת, ובתוך אהבה גדולה, יש לומר.
אבל מתוך הקוסמופוליטיות,
רית קוגן. מתוך הקוסמופוליטיות, כן.
רית קוגן, תודה רבה לך על השיחה
הזאת. תודה רבה, יובל, להתראות.
היום תוכנית מיוחדת לקראת יום העצמאות ובעקבות שידור הסדרה דור אחד וחצי בכאן 11. נחתנו בבן גוריון, לבושים ומיטב מעילי, כובעי ומגפי פרווה כראוי לחורף אוקראיני ממוצע. בזמן שירדנו במדרגות המטוס, התגלתה אלינו שמש מסנברת, היה כל כך חם, שהתחלנו לפשוט מעלינו את כל השכבות. ככה כותבת לובה לאור, כותבת ואשת עסקים בסיפור שלה, אחד מכמה סיפורים שהיוו את הבסיס להצגה הדוקומנטרית סיפור וחצי על החוויות של בני דור אחד וחצי, כילדי מהגרים, מברית המועצות לשעבר בשנות ה-90. ההצגה הזאת עלתה לאחרונה בתיאטרון מלנקי, ולצידה של האור יש שם סיפורים של מפיק הפסטיבלים והכותב לב קוגן, ושל עוד כמה כותבים וכותבות נוספים, בני אותו הדור. כמובן, צריך להגיד, לב קוגן ולובה לאור גם משתתפים בסדרה כמרואיינים, אז אנחנו כבר מכירים אותם. שלום לב קוגן, שלום לובה לאור.
טובים.
אני רוצה להתחיל איתך, לובה. אני הרגשתי שזה סיפור, מה שאת כותבת זה סיפור אמיתי, אבל אני מרגיש שהוא תמיד פיגורטיבי. זאת אומרת, כשאתם אומרת, אנחנו מקלפים את השכבות, בעצם את מדברת על לקלף את הזהות, ואחר כך יש עוד קטע שלא קראתי, את כותבת, בוא נשים על השולחן את אחת החוויות הקשות, המשפילות והלא מדוברות מספיק של חוויית העלייה, הקראת הפאקינג שמות, ותודה להורים שלי שהתעקשו לשמור על כבודו המיותר של השם המלא. זאת אומרת, הזהות, הבגדים, הכל מקולף, הכל משובש, זה מה שאני חווה אצלך בסיפור.
אני חושבת שזה נכון מאוד, זה מאוד מדויק, ואני חושבת שזה אפילו לא הייתי אומרת סיפור, זה ממש מסע חיים שלי, שאני לומדת לחיות איתו, ואיפשהו ככה מנהלת חיים קצת רטרואקטיביים, בהמון בראייה לאחור. אז זה מאוד מדויק.
מה זאת אומרת חיים רטרואקטיבית? זאת אומרת, את כל הזמן חוזרת לחוויות האלה ומודדת את עצמך לפי הדברים האלה שאנחנו קוראים עליהם בסיפור שלך?
כן, איפשהו כן. זאת אומרת, הרבה מה... או אפילו לא הרבה, או אני למשל לא... שאתה אומר, נגיד שאמרת, אני כותבת, אני עדיין מתכווצת, כי אני לא מגדירה את עצמי, אף פעם לא הגדרתי, לא הייתי כותבת. זה באמת משהו שפגש אותי בשלב יותר מאוחר בחיים שלי, כבר אימא לילדים. והאמת היא לילדים שהיו בגיל שלי כשעליתי לארץ. אז כן.
אז למה באמת לכתוב? מדוע באמת לכתוב את הדברים האלה? יש המון דרכים להתמודד עם הדברים. למה דווקא כתיבה?
אין לי תשובה. זה ממש קלישאתי. כאילו כל מה שאני אגיד, אני מרגיש שזה מאוד קלישאתי. זה משהו שהיה פשוט יותר חזק ממני. כשהייתי בהיריון עם הבן הרביעי שלי, פשוט, יש לי אימג' כזה שלי, עומדת בחדר השינה, לוקחת את הטלפון ומתחילה ממש כמו להקיא, אתה יודע, בפתקים של הטלפון. כל מיני חוויות כאלה שנראו לי אפילו, אתה יודע, שאני אפילו לא בטוחה אם הן קרו.
כן, זה תמיד מבלבל, הזיכרונות האלה.
כן, ככה זה התחיל.
לב קוגן, תשמע, במקרה או שלא במקרה, ובצורה קצת יותר גרוטסקית אצלך בסיפור, גם כן יש קילוף של שכבות.
כן, אנחנו לא תכננו את זה.
אבל כנראה שזה הדבר, נכון? תספר לנו קצת על הסיפור שלך.
תראה, קודם כל זה, אתה יודע, זה עולם דימויים ספרותי לדברים שקרו באמת.
כן.
אז אני בתור בן אדם שמחפש סמליות בכל דבר ומחפש סיבות והקשרים, אז בזמנו זה לא התחבר לי, אבל כשהתחלתי לכתוב לפני שנתיים וחצי את חוויות ההגירה שלי, אז התחילו לעלות המון דברים, והמון דברים התחברו לי פתאום, וזה גם התחבר לאיזשהו תהליך של חקירה פנימית שאני עושה כבר כמה שנים, ועלו שם המון 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 כאבי הגירה, אני קורא לזה.
אז בוא נגיד שהדימוי שאתה משתמש בו, שהוא לא דימוי, זה אמיתי, נכון? זה בעצם מחלה שגרמה להשלת האור שלך, שאני לא חושב שזה נכון. יכול להיות יותר פיגורטיבי כשמדברים על הגירה, זה כאילו המציאות יותר טובה מכל דמיון.
ממש, זה כאילו אלוהים הוא סופר, נכון.
ולמה החלטת לכתוב אתה?
אני כתבתי בצעירותי המון, ואז קצת אחרי הצבא נחת עליי בלוק כתיבה, ולא כתבתי יותר. ולפני שנתיים וחצי הפקתי איזשהו השקת אנדרטה לזכר הנופלים במצור על לנינגרד בירושלים, זה היה בהשתתפות פוטין וראש הממשלה ונשיא המדינה, ואני בעצמי מלנינגרד, ולי הלכה משפחה שם, בסיפור הזה, ופתאום משהו שם, משהו פתאום, הזהות שלי קיבלה איזה מכה, כי פתאום הייתי גם סוג של רוסי גאה, אבל בתוך ישראלי גאה, ופתאום שתי הגאוות האלה התחברו ויצאו בתור סיפור ראשון שכתבתי, זה סיפור הבננות שגם הוא משתתף בהצגה של תיאטרון מלינקי, וקיבלתי כזאת תעודה מהסיפור הזה שתרסמתי, שפשוט עלה לי חשק לכתוב עוד, והתחילו לפרוץ ממני המון זיכרונות של הגירה, דברים שלא נזכרתי בהם בכלל בשלושים ומשהו שנים האחרונות האלה. ובשבילי זה היה לגמרי ריפוי, זה היה כלי מרפא, וגיליתי שגם לאלה שקוראים את הסיפורים האלה, זה היה כלי מרפא.
אתם כותבים שניכם בעברית, כן?
כן, אני כן, באופן בלעדי.
גם אני כן.
ועלתה בכם המחשבה לכתוב ברוסית, אולי ללכת לכיוונים אחרים עם הכתיבה שלכם?
לובה, תעני ראשונה.
אוקיי, לובה.
אני מעלה קצת מורכב. בכלל הרעיון הראשוני שלי לכתיבה, ברגע שזה פרץ אצלי, באופן בלעדי בעברית כאמור, היה לכתוב סדרת טלוויזיה. כאילו, ממש הבנתי די מהר שכמה אנשים עלו, מה ההיקף, עשיתי כזה בראש אחד ועוד אחד, יש לזה עניין, זה באופן קצת אפילו עכשיו אני סובייטי כזה, ממשיכים זה קדימה, זה אמור לעניין את הציבור. אז כאילו זה הטוויסט היחיד שלי. זאת אומרת, עדיין המסע הזה עבורי לא הסתיים, עדיין שאלת הסדרת טלוויזיה עבורי באוויר, אבל זה מסע הזה קיבל סיבוב מעניין הרבה יותר ממה שדמיינתי אפילו. עכשיו, היום תהיגו אותי באיזשהו פוסט של בחור בדור אחד וחצי שראת הסדרה, וזה פתח לו משהו ככה, והוא כתב פוסט מאוד ארוך על החוויות שלו. וראיתי את כל התגובות, גם ברוסית, והדבר היחיד שיכלתי לכתוב לו, תשמע, אני מקנה על היכולת הביטוי שלך ברוסית, זה כל מה שיש לי להגיד. והוא כתב שם על הילדים שלו שיודעים רוסית, ואולי היום, ממש בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, הרצון הזה מתחזק, זה עוד לא עבר אצלי לתעולה. אני אומרת כל הזמן לאמא שלי, כשאני מדברת ברוסית, זה מרגיש לי כמו ללכת דרך ביצה, לעבור בביצה.
כן.
לצערי הרב, אז...
טוב, אולי זה עוד יקרה. לב, לך עברו מחשבות כאלה?
כן. יש פה שני דברים, יש פה עניין רגשי ויש פה עניין טכני. אז קודם כל, בנושא הטכני, נורא קשה לי לכתוב ברוסית. זה לוקח זמן והמילים יוצאות מהגוף הרבה יותר מהר ממה שאני מסוגל לכתוב. ואין לי אפילו מקלדת ברוסית, ככה שבמחשב בכלל אין סיכוי, וזה ממש קושי טכני.
כן.
וברמה הרגשית, אני מגלה שלאורך השנים שאני מרגיש באופן שונה ברוסית ובעברית, ברוסית יש מין, זה מין נוסטלגיה כזאת, שאני מגדיר אותה כנוסטלגיה, כזיכרונות לפני שאיבדנו את התמימות. יש מין נוסטלגיה כזאת לשפה מלפני ההגירה. ובעברית אני מרגיש כמו שאני היום. אני מביע את הרגשות שלי הרבה יותר טוב בעברית.
אני רוצה רגע לדבר איתכם... סליחה?
אני אומרת, אני מאוד מתחברת למה שלב אמר עכשיו.
אני רוצה רגע לשאול אתכם על ההצגה. בעצם אתם לא הכותבים היחידים שם. איזה דימוי עולה מהסיפורים האחרים? אם יש איזה משהו שאתם יכולים לראות כבני הדור, שמבחינתכם עולה מתוך הסיפורים שמרכיבים את ההצגה, מהו?
עולה לי המילה אבודים, ועולה לי המילה מזל.
זה הקו המאחד.
כן, אני חושבת ככה, זה מה שהרגשתי, מין ילדים כאלה, בלי הרבה בסיס, אוקיי? כאלה מין, זה הריק כזה מתחת... כמשהו מאוד עמוק שאמור להיות שם הביטחון, הנטוורק, איזושהי רשת כזאת שתופסת. מזל, כי אתה יודע, בכל דבר בחיים אנחנו גם צריכים מידע לא מעוטל של מזל. וגם כמובן נחישות. ואני חושבת, הייתי אומרת, אלה המאפיינים, הדברים החזקים שעולים לי בהקשר הזה.
לב, מה אתה מרגיש שעולה מתוך הסיפורים האחרים, מתוך האיחוד של כל הסיפורים שלכם?
אני חושב שעולה איזשהו חוסר הרסול, מין איבוד ילדות כזה בטרם עת, כאילו שלא הרצילו אותנו מספיק, שנשלחנו כזה לקרב של להיות ילדים זרים ולא אהובים, ולא היה, אני שוב, אני מספר את החוויה שלי, אני לא מתיימר להגיד שכל ילדי המאגרים הרגישו ככה.
לא, אבל זה משהו שיכול לעלות, כלומר, כשקוראים את הסיפורים, בהחלט מרגישים את זה.
כן, אני מאוד מסכים עם לובה לגבי העבודים, החוסר שייכות והניסיון כן להשתייך, אבל זה היה ניסיון להשתייך מאוד מוזר, אפילו אולי קצת תוקפני. אז באמת חוסר הרסול מבחינתי.
שאלה אחרונה לשניכם, איך זה להרגיש, איך זה מרגיש לראות את הסיפורים שלכם בעצם הופכים להיות משהו אחר, הופכים להיות מעובדים, אחרים מקריאים אותם, משחקים אותם, איך זה מרגיש שזה עולה על הבמה?
קודם כל, זה מחמיא מאוד, באופן אישי, בחוויה שלי, והחוויה שעברתי עם הדס השחקנית גם הייתה מרתקת ומרגשת ונוצר בינינו חיבור. זה מרגיש כמו אולי איזשהו יזם של סטארט-אפ שהרגיש משהו ולא האמינו לו, והוא המשיך, וכולם אמרו לו, אין לך קייס או משהו כזה, ובסוף כזה אני רוצה, כי הנה כולם תראו, זה נכון, אני כל הקולות.
הוכחה לזה שיש לכם קייס.
כן, יש קייס. והסצנה האחרונה, מה שהקראת בהתחלה, זה ממש, זה הכי הרגיש לי כמו לעמוד דרומה שם על הבמה, כי זה באמת החוויה היא מושתקת והיא הכי מבישה, זה הדבר הכי מביש, אני חושבת עבורי שתמללתי אותו. אולי אל מול הפסון שאני מנסה להחזיק כישראלית, גם במראה המאוד הישראלי שלי, אז כאילו עבורי זה ממש הרגיש הכי חשוף.
לב, מה זה עבורך?
חוץ מאורגזמה מאוד עצמתית, זה בשבילי הרגשה שאני קיים, שאני בעל משמעות, שאני נראה גם בתור מאגר וגם בתור בן אדם, שהוא לא רק מאגר. וזה כלי טיפולי מדהים וגם איזשהו כלי לסביבה שלי לדעת ממה אני מורכב, ממה הסלט שלי מורכב, שאם נדמה את ה... את האוף, את האישיות שלי לסלט, אז אשתי עוד יותר קצת הבינה את מהות הגרעינים האלה של הלימון שנתקעו שם. על מה האישיות יושבת, על איזה כאבים ועל איזה חוויות. וזה מהמם, זה מדהים, מנקה בטירוף.
לב קוגן, לובה לאור, תודה רבה לכם על השיחה הזאת.
תודה לך.
תודה רבה.
ואנחנו עם זה צריכים לסיים להיום, נודה לתמר בנימין וליבגני לייזרוביץ' ולשרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית. אני אזמין אתכם ואתכן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נשוב מחר עם תוכנית מיוחדת לרגל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה. להתראות.